שפת הבכורה. בכורה זה דבר קדוש. כן, יש למשל מצאנו שבכור, בכור של בהמה למשל הוא קדוש, וכן וצריך להקריבו, או אם בכור חמור אז פודים אותו בשה, בכור אדם פודים בכסף. כלומר, יש קדושה אצל הבכורות, והשאלה היא למה הבכורות הם קדושים. מטבע לידתם, מסיבה פשוטה, הבכורות הם ראשונים, וכל דבר ראשון הוא קדוש. וזאת משום שכל דבר ראשון מבטא את המחשבה הראשונה שיצרה אותו. כך שניתן לומר גם שריבונו של עולם, בזה שהוא נותן חיים לבכורות, מבטא בזה את עומק המחשבה הראשונה. למשל, המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל מבאר שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא את העולם על ידי ראשית, שנאמר על ידי ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק במקורו אומר בראשית ברא אלוהים, אבל בית זה בית של האמצעי, בית הכלי, כן? בראשית, כלומר על ידי ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והנה גם הבכורות הם הראשית של תולדות האדם או של תולדות הבהמה, ולכן יש בזה דמיון מסוים למעשה בראשית ביצירת הבכורה, יצירת הבכור. אם כן, יש קדושה מיוחדת אצל הבכורים. מצאנו גם שבימי קדם עבודת השם הייתה נחלתם של הבכורים. בכור הוא זה שהיה מוקדש לעבודה, היה מקובל, וכך מקובל להבדיל עד עצם היום הזה אצל עובדי אלילים במקומות הרבה, גם אפילו אצל הנוצרים, שהבכור בכל משפחה הוא מוקדש לעבודה, לעבודת אלוהים. הוא הולך לעסוק בכהונה או משהו כזה. גם מה שנאמר במעמד הר סיני, והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל השם פן יפרוץ בם. מי הם הכהנים והעם? אז הכהנים, אומרים חז"ל, אלו הבכורות, שבאותה שעה עדיין לא נבחרה משפחת אהרון לשמש בכהונה. אם כן, עבודת הכהונה הייתה של הבכורות. אם כן, יש לנו פה דבר מיוחד, יש לנו פה קדושה עם מעמד מסוים, כשהקדושה הזאת ירדה מגדולתה. לא הייתי אומר שהיא בטלה, קדושת הבכורה לא בטלה מן העולם, אבל ירדה מגדולתה, קרנה נפל. שהרי מימי קין והבל עד מעמד הר סיני, הקדושה והעבודה היו בידי הכהנים, מכאן ואילך הדבר הזה בטל. והשאלה היא, למה זה בטל? גם ידועים דברי המדרשים שלעתיד לבוא חוזרת העבודה להיות נתונה לבכור. מה קרה? נראה לי. אם כן, לעתיד לבוא, כך מובא בכמה מדרשים, חוזרת העבודה של הכהונה להימסר לידי הבכורות. אז השאלה היא, למה כל ההפסקה הארוכה הזאת? איך תחזור הקדושה הזאת? הרי אין דבר בתורה שיתבטל לעולמי עולמים. אז איך יכול להיות שהמצווה שהכהנים יהיו העובדים במקדש תתבטל ותחזור לבכורה? זה דבר שלכאורה סותר את אחד מיסודות האמונה. הבה נתבונן כל בהלכה שעדיין נותרה אצל הבכורות, שהבכור נוטל פי שניים בנחלה. כלומר, כשמחלקים ירושה, הבכור של הנפטר מקבל פי שניים בנחלה מכל הילדים האחרים. כנראה שיש לו זכות מיוחדת, אבל הזכות הזאת היא זכות של כל בכור.
מה?
כל בכור, בין צדיק, בין רשע, בין מתאמץ, בין לא מתאמץ, נוטל פי שניים. שוב השאלה, מדוע? והתשובה פשוטה שבפשוטות. הבכור הוא הראשון בילדים שהפך את האבא והאימא שלו להורים. עד אליו, אבא ואימא שלו היו איש ואישה. מכאן ואילך, האבא והאימא שלו הפכו להיות אב ואם. ניתן לומר שהבכור הוא גרם למהפכה בדור הקודם. לעומת זה, הבן השני, הילד השני, איננו מוסיף שום דבר בהורים מבחינת מעמדם כהורים. הם כבר היו הורים של הראשון. אז אם כן, השני לא עשה שום דבר, הוא רק חזר על מה שעשה הראשון. ניתן לומר אם כן, שיש לבכור זכות מיוחדת מטבע בריאתו, אפילו אם הוא לא יתאמץ בכלל, יש לו זכות בעצם העובדה שעל ידו ההורים שלו יצאו מכללת הנברא. כאן אני רוצה להסביר מה המשמעות של כללת הנברא. כשנולד הבכור הראשון בהיסטוריה, שמו היה קין, נכון? אז נאמר על ידי אמו, ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם. אם יש לי מישהו, תישהו, זה מצווה גדולה. ותאמר קניתי איש את השם. תודה. בסדר. כן. יש איזושהי צהלה, צהלת ניצחון של חווה אימנו, שאמרה סוף סוף יצרתי אדם, אבל היא לא אומרת סתם קניתי איש. היא אומרת קניתי איש את השם. מה פירוש המילה את בעברית מקראית? עם. כלומר, יחד עם השם עשיתי אדם. מי עשה את האדם הקודם? השם לבדו. ומכאן ואילך הבכור הוא נעשה יחד עם השם. זאת אומרת, עד עכשיו המציאות הייתה קוטבית. יש בורא מצד אחד, נברא מצד שני. הבורא נותן, הנברא מקבל. להיות רק מקבל זאת בושה וחרפה. זה נורא להיות במעמד כזה, שכדי להיות עליי לקבל. אם כן, כדי לצאת מן המערה הזאת, יש לי צורך להיות לא רק מקבל, אלא שקבלתי תהיה על מנת לתת. אני מקבל על מנת לתת, יצאתי מן הכללה הנוראה הזאת של קיום שכל כולו קבלה. מכאן ואילך, הקיום שלי הוא כולו נתינה. זה בדיוק, והדבר הזה מורגש במיוחד אצל האישה יותר מאצל האיש. כי מבחינה ביולוגית, האישה מקבלת כדי להיכנס להיריון. אם כן, פה תכונתה כמקבלת, כנברא, מורגשת עוד יותר. לכן יש צורך לצאת מן המעמד הזה וללדת. המצב שבו המקבלת יולדת, זו מהפכה באישיות שלה. מכאן ואילך היא שותפה לבורא במעשה בראשית. ולהיות שותף לבורא במעשה בראשית, זאת יציאה מן הכללה אל הברכה. זאת אומרת שקין, בעצם העובדה שהוא נולד, גאל את האנושות מכללתה. ניתן לומר, במושגים שלנו, שקין הוא הראשון שיכול להיות המשיח. ובעצם מבחינה מסוימת ניתן לומר שהוא אכן המשיח, שהרי הוא גאל את ההורים שלו ממצבם, הוא הגואל. עכשיו יש איזו בעיה אצל הבכור. ברגע שהבכור יודע את מעמדו, הוא בעצם הופך להיות מרכז העולם. ואצל היהודים יודעים את זה טוב מאוד. כל הילדים היהודים יודעים, ואין זה הם קיבלו מהאימא שלהם, שהם מרכז העולם. ויש איזה יותר הרבה בעיות פסיכולוגיות, אבל במיוחד הבכור. הבכור יותר מכל אחד אחר יודע מה הוא עשה להורים שלו. זאת אומרת, עכשיו יש פה בעיה, שהמעמד הזה של בן הוא הופכי לחלוטין, ובזה עסקנו מישהו אחר, הוא הופכי לחלוטין למעמד של האח. כי ברגע שיש לי אח, אני הופך אוטומטית, במיוחד אם הוא אח קטן ממני, אני הופך אוטומטית להיות אחראי. זה גם קשור למילה אח. יש לי אחריות על האח. ואז יוצא שהמוקד של החיים, מרכז הכובד של החיים, יוצא ממני ועובר אל האח. האח הופך להיות מרכז העולם. זאת אומרת, עצם העובדה שנולד לי אח, הדבר הזה הוא פגיעה בבלעדיות של התפקיד המשיחי שלי כבכור. וזאת בדיוק הייתה בעייתו של הבכור הראשון, קין. קין, שברגע שנולד לו אח, ראה שהוא ירד כביכול ממעמדו המרכזי. מהו הפתרון עבור קין? שתי אפשרויות. האפשרות היותר קלה זה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. אם אני מבטל את האח, אני חוזר להיות מרכז העולם. כך נאמר, האפשרות של הרצח הייתה האפשרות היותר טבעית, נאמר, מבחינתו של קין. אפשרות אחרת, שדורשת ממנו מאמץ, להתגבר על רגש העליונות שהבכורה נותנת לו, ולהפוך את הרגש הזה לרגש של אחריות כלפי האח. ואז בזה קין היה מתעלה יותר. ברור, נאמר בספר בראשית, כשקין ראה שהקורבן של הבל מתקבל יותר, אז הוא אמר, נאמר, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. למה חרה לקין מאוד? על זה שקורבנו של הבל התקבל. ולמה נפלו פניו? על זה שהקנאה שיש לו היא קנאה הכרחית. הוא חושב שגורלו גורל טרגי, אין שום אפשרות לצאת ממצב של קנאת הבכור נגד האח הקטן. ואז מגלה לו הקדוש ברוך הוא, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת. זאת אומרת, עד רבה, מכיוון שאתה מתחיל במצב של נחיתות התחלתית, אם אתה תתגבר על הנחיתות הזאת, אז אתה תגיע למעמד הרבה יותר גבוה ממה שהתחלת בו. אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ וכו'. זאת אומרת, יש אפשרות על ידי הבחירה החופשית לצאת מן הדטרמיניזם הפסיכולוגי הזה. מה? 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 אתה, מה כיפה? אני לא מבין, אבל כתוב שם בתורה, עוד לפני שלומדים רש"י, אם תטיב, סט. אבל אם תטיב, סט. משמע שהוא יכול להטיב, נכון? אז ודאי שרש"י לא התכוון למה שתלית בו, חס וחלילה. כן? כי רש"י, מכיוון שהיה יהודי מאמין, ידע שיש לאדם בחירה חופשית. בסדר? וכן, הלא אינטטיב סט, יש אפשרות אפילו לבכור להצליח. ועד רבה, אם הוא יצליח, זכותו תהיה כל כך גדולה שהוא יעלה על הבל. מעניין אגב לראות שוב התפקיד הראשון שמילא הבכור בהיסטוריה, להיות מקריב הקורבנות. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם. כלומר, התפקיד של ההקרבה, של עבודת הכהונה, הייתה, אז היה התפקיד של הבכור מלכתחילה. אבל כפי שאנחנו רואים, הבכורה בשלב הזה נכשלה, כן? בגלל שהבכור חשב את עצמו ראשון, בעוד שהבכור האמיתי הוא לפי א' ב' מי שחושב את עצמו שני. נסביר למה. קין בתור ראשון ממילא מבין שכל דבר, הראשית של כל דבר היא בשבילו, והשארית של כל דבר בשביל זולתו. לכן הוא הביא בתור קורבן את השארית לריבונו של עולם, לא את הראשית. מה שאין כן הבל, שידע מלכתחילה שהוא שני, הבין שאת הראשית הוא צריך לתת לזולתו ואת השארית לעצמו. לכן נאמר בהבל, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחל בהם. הוא מביא את הביקורים, את הבכור, הוא מביא לפני השם. אתם יכולים להבין מבלגר גם איך שהבכור שלו, כלומר קין, הרגיש מאוים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל בכורות, אז אולי הוא ירצה גם לקבל אותו. לכן קין פיתח פסיכולוגיה הפוכה, אמר אני הבאתי מפרי האדמה, הקדוש ברוך הוא לא רצה, והאח שלי הביא מן בעלי חיים והקדוש ברוך הוא קיבל. מסקנה, צריך להביא משהו עוד יותר טוב מבעל חיים. אז הוא הביא את האח שלו. כבר כל אחד והפסיכולוגיה שלו. אפשר להבין, כן, כשקין הרגיש מאוים שמה הוא יהיה הבכור המוקרב, זה בגלל שהוא בעצמו כן חשב במושגים של הקרבת הבכור. ובנים, הבכורה עברה גלגולים, ולא בדור אחד, בוודאי לא ביום אחד, נחתם כישלונה של הבכורה. למשל, אנחנו רואים יותר מאוחר בזמנו של אברהם אבינו, שאברהם אומר ללוט, אמנם בהקשר אחר, כי לוט לא היה בכור, אומר לו, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, ומכיוון שאנחנו אחים אנחנו עשויים להרוג אחד את השני, בגלל שבין אחים יש גם תחרות, יש יריבות על אותו גורל. אנשים בעלי גורל שונה לחלוטין זה מזה לא ייכנסו מן הסתם למריבה, אבל כאשר יש מריבה על אותו התפקיד, כאשר יש יעד דומה בין שניים, אז ממילא יש מריבה, ממילא יש סכנה של שפיכות דמים. לכן הפתרון בימי לוט היה הרחקת לוט מאברהם. אבל בתוך משפחת אברהם הניסיון לשקם את הבכורה חוזר על עצמו. אנחנו רואים שוב אצל אברהם בכור שלו ישמעאל, הבן הראשון של אברהם, ישמעאל, שבמקום לדאוג ליצחק מנסה להרוג את יצחק. וכן בכורה אחר כך בימי יצחק, הבכור יצחק, במקום להיות אחראי על יעקב, מנסה להרוג את יעקב. על יעקב, עשיו, במקום להיות אחראי על יעקב, מנסה להרוג את יעקב. מה אמרתי? זה מה שאמרתי. אבל יש הבדל בכל זאת בין המצב בימי ישמעאל והמצב בימי עשיו, שבימי ישמעאל אין שום שיחה בין ישמעאל לבין יצחק. כלומר, ישמעאל לא יחליף מילה אחת עם יצחק, בגלל שברגע שהוא יכיר בקיומו של יצחק על ידי עצם הדיבור, הוא כבר חוזר להיות אוטומטית בין השפחה. לכן הוא לא יכול, זה נגד היכולת הפנימית שלו. ישמעאל איננו מסוגל לדבר באמת עם יצחק. כן?
אבל עדיין הוא בן אברהם, זה לא שולל ממנו את
לא אמרתי זה שולל ממנו את בן אברהם, אני אומר שזה שולל ממנו את ההצלחה שלו כבכור. כבכור הוא נפשר. הבכור היה צריך לקחת אחריות על הקטן, לא עשה זה. בימי עשיו יש קצת יותר התקדמות. אמנם עשיו מבקש להרוג את יעקב, אבל הוא מדבר איתו. ולא רק שהוא מדבר איתו, אחרי שנים, לרגע אחד, נשקו בכל ליבו. כן, איך אומר רש"י שם? אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. אז כן, היה דבר כזה. למה נחמרו רחמיו של עשיו באותה שעה? פשוט. יעקב היה באותה שעה צולע. כשעם היהודי סובל, מוכנים להתייחס אליו ברחמים. זאת אומרת, יש עדיין איזושהי חולשה מוסרית אצל עשיו. הוא מסוגל לאהוב את אחיו רק אם אחיו איננו מאיים. זאת בעיה. דור אחר כך, עוד פעם האתגר הזה חוזר על עצמו במשפחתו של יעקב. במשפחתו של יעקב אנחנו מוצאים לראשונה בתנ"ך משפחה מיוחדת במינה עם ארבעה בכורות. יש בכור מלאה, אחרי זה בכור מבלהה, בכור מזלפה ובכור מרחל. זה משפחת הבכורות, משפחת ארבעת הבכורות. ושם אנחנו רואים התקדמות משמעותית ביותר לעומת מה שהיה בזמן קין והבל ואחר כך. אנחנו רואים כשנולד הבכור של לאה היא קראה לו בשם ראובן. למה? אם תגידו קירה השם בעוני, אז היה צריך, כמו שכתוב בפסוק, זה עדיין לא מספיק, כי אם ככה היה צריך לקרוא לו ראו בעון, כן? ראו בעון, לא ראובן. לכן חז"ל הוסיפו כאן דרשה נוספת, אמרו ראו בן, תראו את הבן הזה. מה ראתה לאה ברוח הקודש באותה שעה? היא אמרה ראו מה בין בני לבן חמי. כשאישה אומרת בן חמי, למי היא מתכוונת? או לבעלה, זה אפשרות אחת, או לגיס שלה, כן? אז היא באמת התכוונה להשוות בין ראובן לבין עשיו. כלומר, ברגע שנולד הבכור במשפחת יעקב, יש מקום להשוות אותו לבכורה של עשיו. מדוע? בגלל שבשלב הזה כביכול יש איזושהי עליונות מוסרית לעשיו על פני יעקב, כי הרי עשיו הוא כביכול זה שלקחו ממנו את הברכה, גנבו ממנו את הבכורה. אז יש עדיין איזושהי נחיתות מוסרית כביכול ליעקב כלפי עשיו, ולכן כשנולד הבכור במשפחה של יעקב נבחנת ההשוואה בינו לבין עשיו. אומרת לאה, ככה מביא רש"י, וגם בחז"ל יש כמה שינויים בדבר הזה, ראו מה בין בני לבין חמי. כלומר היא משווה את ראובן לעשיו, שראובן שעשיו מבקש להרוג את אחיו, וראובן לא רק שלא רוצה להרוג אותו אלא הוא רוצה להציל אותו מן הבור. כן, שראובן רוצה להציל את יוסף מן הבור, למרות שיוסף לקח את הבכורה ממנו. כן, בדיוק כמו שיעקב לקח את הבכורה מעשיו, בסופו של דבר הבכורה עברה ליעקב, זה ליוסף. ואף על פי כן ראובן מוכן להציל את יוסף. אם כן, ודאי שיש פה התקדמות, במקום ליטול חיים של השני יש פה נתינת חיים לשני, ויש פה באמת בזה חידוש. אבל החידוש הזה הוא רק לעתיד לבוא. בשעה שנולד ראובן שום דבר מכל זה עוד לא היה. גם שלא לדבר על זה שהניסיון של ראובן להציל את יוסף לא הצליח. אם כן, זאת בכורה אמנם יותר טובה מעשיו, אבל עדיין צולעת, בכורה שלא הוכיחה את עצמה. איך יעקב קורא לראובן, מובא ברש"י שיעקב קרא לראובן בכור שוטה. מה זה בכור שוטה? כמו שיש לנו הדס שוטה, כן? כלומר הדס בר לא מעובד. אז זאת בכורה עדיין בראשית חיתוליה. שלב שני מתקדם יותר, זה הבכור השני במשפחת יעקב ששמו דן, נכון? השם של הבכור השני אצל יעקב זה דן. מה קרה אצל דן? דן נולד מבלהה. למה בכלל בלהה ניתנה ליעקב? כדי שרחל תיבנה ממנו. זאת אומרת, אז זה מה שאמרה רחל, בוא אל שפחתי אולי ייבנה ממנה. זאת אומרת שדן נולד כדי שבזכותו ייוולד בן לרחל. זאת אומרת זה הבכור שנולד לא רק כדי להתמודד עם העובדה שיש לו אח, אלא זה בכור שנולד כדי שיהיה לו אח, לשם זה הוא נולד. אם כן, זה בכור מתקדם יותר. שלב שלישי, הבכור השלישי אצל יעקב, מי זה היה? גד, נכון? גד, גד, הבן של זלפה. למה נולד גד? כדי שללאה ייוולד בן, כדי שיוולד יששכר. כלומר, כשראתה לאה שהיא עמדה מלדת, היא אמרה ליעקב, בוא לזלפה, אולי בזכות הבן שיוולד לזלפה גם לי ייוולד בן. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין בלהה כדי שיוולד יוסף? לרחל אין בכלל בנים. אז מפני המצוקה של רחל אפשר להבין שנעשה מעשה כזה, אבל ללאה יש כבר בנים. יוצא לפי זה שהרצון של לאה להביא עוד ילדים הוא בעצם מבחינה מסוימת פינוק, ולשם פינוק נולד גד כדי שיוולד יששכר. אם כן, ההתקדמות המוסרית פה היא עוד יותר גבוהה, אבל עדיין בשלושת הבכורות האלה יש איזושהי בעיה. מדובר על בכור שפועל למען האחיו מאביו, אבל לא למען אחיו מאמו, כלומר למען חצי אח כזה, לא למען אח מושלם. ההצלחה היותר גדולה זה בימי רחל, כשרחל יולדת את הבכור הרביעי, שמו יוסף, כל הכבוד. אם כן, יוסף נולד, כתוב כך: ותומר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו אסף. ככה היה צריך להיות. אם היא אומרת אסף אלוהים את חרפתי, היא צריכה לקרוא לו אסף. ובמקום זה, ותקרא את שמו יוסף, למור יוסף השם לי בן אחר. כלומר, הוא נולד, הוא הראשון שנולד, כדי שיוולד בן לאמו ואביו. כלומר, כדי שיוולד אח מאביו ואמו. אז זה ההפך המושלם של הבכורה הנכשלת. זאת בכורה מוצלחת. ולכן נאמר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. מה אומר רשי? נולד סתנו של עשיו, הוא שטן לעשיו. זאת אומרת, מכאן ואילך הוכחת העליונות המוסרית של יעקב נגד עשיו, ויכן הוא יכול לחזור גם לארץ ישראל. זה הבכורה בשיא פריחתה. לכן אין פלא שיוסף נבחר כבכור על ידי כבכור שבין הבכורים על ידי יעקב. ואף על פי כן זה הביא לכישלון. כן,
זה מוכר
הבכורה של יוסף מעולם לא התבטלה. והראיה שיש לו שני שבטים, הוא לקח פי שניים, יש לו מנשה ואפרים, נחשבים. אין שבט יוסף, עוד יותר גדול, אין שבט יוסף, יש מנשה ואפרים. זאת אומרת שהוא זוכה לזה שאפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. כן, זה הבכורה בסיפור חסר. ואף על פי כן הדבר הזה הביא לידי בעיות. כן, אנחנו יודעים מה שאומרים חז"ל: לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שבגלל מה שיעקב נתן בכורה ליוסף, בגלל זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, קינאו בו. על יסוד זה נתנה התורה מצווה מיוחדת כדי לבטל את ההתנהגות הזאת: כי תהיינה לאיש שתי נשים, זה כתוב בפרשת כי תצא, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, ולא יוכל לבקר, והיה הבן הבכור, סליחה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנואה. והיה ביום אנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יקים לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אתם רואים עד כמה שהתורה העריכה בהלכה הזאת, מקרה שהוא סך הכל מקרה יחסית נדיר. אלא הכוונה של התורה הייתה לומר לא לחזור על מה שעשה יעקב אבינו, בגלל שסבלנו מזה, סבלנו מזה שירדו אבותינו למצרים. כן,
אין פה בעיה לגבי הדוגמה של אדם?
מה בעיה?
יש פה שתי נשים, והבכורה לפי האבא, לא לפי האמא.
יש לו שני בכורות, יש לו בכור מן האהובה, בכור מן השנואה. זה שמבין השנואה נולד ראשון. כן, זה הכוונה. הבכור בן השנואה נולד לפני הבכור בן האהובה, ולכן הוא צריך לתת בכורה, את החלוקה של הנכסים הוא צריך לתת את הפי שניים דווקא לבן השנואה. זה לא ש זה, תמיד הצלחתי לחשוב בין שתי אנשים את מי הוא שונא יותר ודווקא עלה לתת את הבכורה, לא, לא כך. זה הכוונה שבן השנואה נולד תחילה. לא, אז מכן התורה תקנה פה משהו. ואף על פי כן, אנחנו רואים שגם אחרי כל הצרות שעשתה לנו הבכורה, כלומר שעשתה לנו החלפת הבכורה, סליחה, אנחנו רואים שיעקב בסוף ימיו חוזר על הדבר הזה. הוא מחליף את הבכורה ממנשה לאפרים. כן? זה דבר מוזר מאוד. מדוע עשה זאת יעקב? להחליף עוד פעם את הבכור, את המבוגר, הוריד ממכורתו, ואת הצעיר נתן לו את הבכור. למה? סליחה? אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. כן. יעקב ראה בדבר מעניין, שהרי למה קרא יוסף לבנו מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, מנשה קיבל את החינוך שלו על יסוד הניתוק מבית אבא. כי יפרני אלוהים ברצוני, אחרי הניתוק באה ההצלחה. אז כאשר יעקב חזר להיפגש עם יוסף, כשבעצם יוסף חזר לחיק משפחתו, אמר לו יעקב, אתה לא תצליח מתוך הניתוק, אלא להפך. הפרני, זה שקרוי על שם ההצלחה, הוא הבכור. ואילו זה שקרוי על שם השכחה, הוא השני. ואז מה יהיה התפקיד של מנשה מכאן ואילך? תפקיד שמירת הזיכרון. כן, במקום להיות זה שגורם לשכחה, הוא יהיה זה שיגרום לשמירת הזיכרון. כעוד אנחנו רואים שהבכורה בימי יעקב הצליחה. ואף על פי כן, הבכורה הזאת הוחלפה בבוא הזמן על ידי בני אהרון הכהן. גם אהרון היה בכור, היה הבכור של משה, של משה. וקרה דבר מאוד מעניין, ומה זכה אהרון להיות כהן, הוא ובניו עד סוף כל הדורות. נאמר בפרשת שמות, בזמן שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להושיע את בני ישראל ממצרים, משה מסרב. אמר, תשמע, אני לא מתאים, איש כבד פה, כבד לשון אנוכי, לא יודע לדבר. בסוף אומר לו, ריבונו של עולם כועס עליו, אומר, מי שם פה לאדם, מי עשו לי להם, הלא אנוכי השם. ויאמר השם אל משה, בי השם, שלח נא ביד תשלח. אומר רש"י, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי מתכוון משה רבנו? לאחיו. אחיו אהרון הלוי היה נביא כבר במצרים, היה ידוע לבני ישראל והוא ישב בתוכם. בשביל מה לקחת את משה שכבר 40 שנה נמצא במדיין וגדל בבית פרעה וקושי מכירים אותו? אומר משה רבנו, תשלח את מי שאתה רגיל, הנביא אהרון. ויחר אף השם במשה ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. כלומר, אני כבר יודע את זה, אתה לא צריך לספר לי. הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה הדבר הזה בא לומר? זה בא להגיד שמשה חשש ממשהו. הוא חשש שמא אהרון לא יאהב את זה שהוא לוקח את התפקיד המרכזי בהנהגת האומה. מכמה סיבות? א', בגלל ריחוקו של משה מן האומה במשך כל השנים האלה, אבל גם בגלל שאהרון הוא בכורו. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, בממסד הדתי יש אחד שאוהב אותך. כן? הוא אומר, כשאתה בא לגאול, זה בסדר. הוא כבר הגה את תורת הרב קוק, והוא מבין שגם מי שבא מן התרבות החיצונית, הוא יכול לגאול את ישראל. לכן הוא אומר לו, ורעך ושמח בליבו. מה יש כאן לפנינו? זה הבכור הראשון בהיסטוריה ששמח בגדולת אחיו. אז סימן שהוא התהפך. מה שקין לא הצליח לעשות, אהרון הצליח. קין היה צריך להתגבר על הנחיתות של בכורתו ולא התגבר, ואהרון התגבר על הנחיתות הזאת ולכן נהיה כהן לעולם. כן.
אהרון גדול ממשה?
מה? בעניין זה, כן. בעניין זה, הניסיון של אהרון היה להתגבר על הנחיתות של בכורתו. למשה יש ודאי דברים גדולים מאהרון בתחומים אחרים, אבל זה לא הניסיון של משה. לאהרון יש הניסיון משלו. אם כך, מובן מדוע הוחלפה הבכורה. עכשיו, הרב קוק מעריך בזה קצת יותר, מסביר את זה בספרו עולת ראייה. בעולת ראייה, בכרך א', בברכות פדיון הבן. כן, הרגע בפדיון הבן, אנחנו רואים החלפת קדושת הבכורה בקדושת הכהונה. מפרש הרב כך. שתי קדושות הן בישראל, קדושה טבעית וקדושה עילאית, שלמעלה ממידת היסוד הטבעי, לעומת קדושת כהונה ולוויה שהיא מהיסוד העילאי. הנה, לקדושת הבכור הישראלי, שהיא קדושה טבעית, יש לה מצוות פדיון. כלומר, קדושת הכהונה אי אפשר לפדות, קדושת הבכורה אפשר לפדות. ובקביעת קדושת התורה בישראל, ניטלה העבודה מן הבכורים וניתנה ללוויים, ונקבעה צורת הפדיון של הבכורים. מה רוצים להגיד כאן? שבישראל עבודת השם היא למעלה מן הטבע, בעוד שאצל הגויים עבודת השם זה אחד מהפירות של הטבע. צריך להכיר טובה למי שנתן לך. לכן קין, שרוצה להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לו, הוא מביא לו קורבן. כלומר, עבודת הבכורה היא עבודה טבעית כלפי האלוהות. אבל בישראל עבודת השם איננה ביטוי רק לרגשי התודה הטבעיים, היא פעולה אצילית משל עצמה. לכן היא ניטלה מן הבכורה הטבעית וניתנה עבור הקדושה העילאית של הכהונה. כן. נו.
הרב אומר שהתיקון של קין, של חטא קין, היה קבע את דבר אצל אהרון, אבל מה היא יוסף מול בנימין? הרי הבן עשה, קרא לי יוסף השמו של הבן של יבלה.
נכון.
למה הרב לא מזכיר את זה?
אני הזכרתי את זה, שיוסף גבר על זה. אבל מדובר פה אצל האימהות, או? אבל אצל הבנים נולדה מריבה. לכן עדיין הבכורה לא הצליחה. או? נאמר ביוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אבל בסוף, וימררו, ורובו, והסתמו בהלחיצים. כלומר, הוא לא משך אהדה. לכן היה צורך ליצור סגנון חדש של עבודת השם, שהיא מתעלה מעל הכוח הטבעי, וזה בא לידי ביטוי בכיוון. עכשיו, אם זה כך, אז למה לעתיד לבוא חוזרת קדושה הכהונה לבכורות? לכאורה, התקדמנו, עברנו מיסוד טבעי ליסוד על טבעי, אז למה ליפול שוב אל בכורה, אל קדושה בכורית טבעית? קשה מאוד. את זה ניתן להבין על פי דברי הרב קוף בארפילי תורה. ארפילי תורה בעמוד קוף י' קוף ת' ו'. שם הרב מסביר את ההרחבה שיש שני סוגי קדושה. יש קדושה שמעל הטבע. זו הקדושה שאנחנו רגילים להכיר. כלומר, הקדושה נלחמת נגד הטבע. הטבע הוא כוח חזק, והקדושה מכניעה את הכוח הזה. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים קדושים, הם אנשים שאצלם כוחות הטבע נכנעו תחת הכוח של הקדושה. אבל יש פה איזשהו ויתור. לעומת זה, יש קדושה אחרת, פחות מוכרת, הקדושה שבתוך הטבע. הקדושה שבתוך הטבע היא קדושה הרבה הרבה יותר גבוהה. אבל על מנת לגלות אותה, צריך בהתחלה להילחם בטבע. כי כאשר האדם ניגש ישירות אל הטבע, הוא לא מגלה מיד את הקדושה שבו, הוא מגלה את הרע שבו, את האכזריות שבו. לכן במשך כל הדורות אנחנו נלחמנו נגד הטבע, וניצחנו. אבל שילמנו על זה מחיר. המחיר זה אובדן הטבעיות. לכן צריך באחרית הימים שיתחיל מהלך חדש של החזרת הכבוד לקדושת הטבע. לפי הרב קוק, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. איך הוא אומר כאן? סליחה. רז התנועות העכשוויות, מה זה התנועות העכשוויות? המאבקים האידיאולוגיים והרוחניים של דורנו, מהו הסוד שלהם? שהקודש מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מגופניות וחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיכיון, כלומר את הזכות של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. נו, ואז מה קורה? מתלכלכים אנו בזוהמתו. אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזי עליון, מודיעות האגור בסתרי חושך. בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל, הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. במילים אחרות, הבכורה שונאת את הכהונה. בסדר? הטבע שונא את הקודש הרגיל. בני ראובן, בפרשת קורח, נלחמים נגד אהרון. אתם רואים, זה חוזר על עצמו בכל מיני מערכות. כן? הקיבוצניקים שבנו את הארץ לא רוצים לשמוע את הרבנים. כן? יש איזו חזרה כזאת של שנאה של הטבע נגד הקודש הרגיל. הקודש הרגיל המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגרו את שארית כוחו להילחם עם הטבע. גם הקודש הוא לא נשאר חייב, הוא נלחם נגד הטבע, אבל לוחם הוא עם טבעו שלו. למה? כי גם בתוך הטבע נמצא הקודש. כושל הוא ונופל במלחמתו. הטבע המתנסה לטבוע את דיכיונו, שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה עם כל שילותיו, שונאו את הקודש, גם הטבע שלו, גם את הודו, יופי ובריאותו, פה נופל הטבע ונחשב במלחמתו. ואז הרב שמע נותן משל נפלא על הלוויתן ושור הבר, שהם הנלחמים במלחמה הזאת. על זה אני לא אחזור, למדנו את זה פעם כשדיברנו על קדושת הטבע. כן, שקלט את זה. של קדושת הטבע. אבל טוב, אנחנו רואים שבעצם כל מה שהרב קוק אומר, שבימינו יש התעוררות של הקדושה שבטבע להופיע ולקבל את זכויותיו על פני השטח הגלוי, בעצם הדבר הזה גנוז באותו מדרש לכאורה פלאי, שהקדושה של הכהונה לעתיד לבוא חוזרת לבכורות. זאת אומרת, לא שבפועל, אני לא יודע בדיוק איך יכולים לבטל דברי תורה, שפתאום בכור הוא זה שיקריב במקדש, אבל זה אומר שלעתיד לבוא יש התחשבות מחודשת בכוחות הקודש הגנוזים בטבע. זה המשמעות של הדבר. יש באומות, יש גם כן בעיית בכורה רצינית מאוד. מצאנו בתנ"ך שלוש אומות שטוענות לבכורה. האחת, ישראל. עם ישראל, עליו נאמר, בני בכורים, ישראל. גם נאמר בתורה, בנביאים, בירמיהו, קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. עם ישראל הוא הראשית של התבואה. מי התבואה לפי זה? הגויים. הגויים הם התבואה, וישראל הראשית של התבואה, כמו הביקורים. כמו כן גם נאמר לגבי עמלק, ראשית גויים עמלק. וכן נאמר לגבי מצרים, ויח כל בכור במצרים ראשית עונים בעולה חם. אנחנו רואים שלשלוש אומות טענו לתואר הראשית, כלומר לתיאור, לתואר הבכורה. על יסוד זה אפשר להבין את דברי הקדוש ברוך הוא לפרעו דרך משה. לך אל פרעה מלך מצרים ואמרת אליו בני בכורי ישראל. זה משפט חסר, כן? אני למדתי לבגרות צריך נושא, נשוא ומושא, מושא עקיף או ישיר, אבל צריך, אבל נגיד גם לי מושא, אבל נושא ונשוא צריך. ואמרת אליו בני בכורי ישראל, זה נושא. איפה הנשוא? אלא צריך להבין את זה כך, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. מה זה החידוש של יציאת מצרים, שמי שמוביל את התרבות האנושית, מי שראוי לדבר הזה, הם ישראל ולא מצרים. וזה החידוש במחשבה דאז, שדווקא עם של עבדים הוא זה שיכול להוביל את ההיסטוריה, ולא האומה נמצאת במצב התרבותי היותר עליון שהיה באותם הימים. זאת אומרת, בני בכורי זה דווקא ישראל. איך הדבר הזה מתברר? איך יודעים? מי אמר? מכת בכורות. כלומר, אם אתה באמת רוצה לדעת מי הבכור, צריך בשביל זה להקות כל בכור, ובוא נראה איזה בכורים נפגעים ואיזה בכורים לא נפגעים. כשבכורות ישראל לא נפגעו ובכורות מצרים נפגעו, התברר שישראל הם הבכור ולא מצרים. זו הסיבה הפנימית למכת בכורות, וזה מסביר מדוע בסוף מכת בכורות פרעה הסכים ליציאת בני ישראל ממצרים. ויש איזה שכנע אותו. הרי נאמר לו, אם אינך משלח את בני, הנני הורג את בנך בכורך. זאת אומרת, או שאתה משלח, או שזה יגיע למכת בכורות. פרעה העדיף את מכת בכורות, אז לפי החוזה הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. מבחינה משפטית, פרעה נקי. ודווקא אז הוא מחליט לשלח. מדוע? בגלל שהוא השתכנע. היה לו שכנוע שאכן זה צודק שישראל יצאו ממצרים, כיוון שהוכיחו לו שהם אכן הבכור. אז נכון שהוא היה בכור מבחינה תרבותית, אבל הבכור מבחינה אלוהית, נאמר, זה ישראל. יש בה, על רקע זה אפשר להבין הלכה חשובה שניתנה לנו ביציאת מצרים, והיא מצוות פדיון בכור. כן, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. כלומר, כל בכור בישראל הוא קדוש. ובפרשת במדבר, כשנאמר שצריך לפדות את הבכורות, נאמר כי לי כל בכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. יש איזה קשר אם כן בין בכורות ישראל לבכורות מצרים. מה הקשר בין הדברים? הקשר הוא שמצרים שהייתה בכור עד אז הוחלפה בבכור אחר, ישראל. ולכן ההלכה היא שפטר חמור תפדה בסה. מי הוא החמור? מי הוא הסה? כתוב בנביאים, סה פזורה ישראל. מי הוא החמור? נאמר על מצרים, בשר חמורים בשרם. נאמר על מצרים. זאת אומרת שישראל נפדו על ידי מצרים. כלומר, אם חז וחלילה מכה הייתה צריכה לבוא לאומה הישראלית, עברה לאומה המצרית. בכור ופדיון ופטר חמור תפדה בסך.
זה לא שני, זה לא אותה בכורה?
הם התווכחו בהתחלה על אותה בכורה.
בכורה תרבותית, הבכורה האלוהית.
כן, אבל זאת אומרת, אבל בגלל בכורתם התרבותית חשבו המצרים שהם גם הבכורה האלוהית. ברור, וזה ניטל מהם. עכשיו, יש דבר כזה עושת משונה, והוא שבכורות הכהנים לא צריכים פדיון. כשפודים את הבכור, בכור האדם למשל, אז מביאים לכהן 5 סלעים. אבל לא מצאנו שצריך לפדות את הבכורות של הכהנים, או של הלוויים אפילו. כל שבט לוי, כשבמשפחת לוי נולד בן בכור, לא פודים. יותר מזה, בת לוי שהתחתנה עם ישראל, גם היא לא פודה את בנה. למה? מה נשתנו הלוויים מכולם? אם הרי אנחנו עמדנו בסכנה בזמן מכת בכורות, לכאורה גם הכהנים, זאת אומרת גם הבכורות של שבט לוי היו בסכנה, אז למה לא לפדות אותם? צריך להבין מה זה עם ישראל. קצת נקודה עדינה. מי הוא אותו עם ישראל שיוצא ממצרים ויורש את ארץ כנען? הוא מי שעבר דרך הגזרה של ברית בין הבתרים. ומה הייתה הגזרה של ברית בין הבתרים? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דננוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. זאת אומרת שהתנאי כדי לקבל את הארץ זה לקבל את, לעבור גם את ועבדום ועינו אותם. והלו, לפי המסורת שבידינו, שבט לוי לא השתעבד במצרים, אז הוא לא קיים כל כך את התנאי. מכיוון שהוא לא קיים כל כך את התנאי, גם שבט לוי לא כל כך נכנס לארץ. הוא נכנס לארץ, אבל אין לו נחלה. לא עברת ועינו אותם, אין לך נחלה. פשוט מאוד. אבל בכל זאת, למה נכנסו לארץ? כי הם עברו דרך גר יהיה זרעך בארץ עולהם. משה רבנו היה היחיד מכל עם ישראל שאפילו גר לא היה במצרים. לכן אפילו לארץ לא נכנס. כן? כלומר, צריך, וזה מידה כנגד מידה. אם עברת כל מה שעם ישראל עבר, אתה שותף איתם. לא עברת את הכל, אתה לא שותף עד הסוף. כן? משה רבנו, אפילו גר לא היה, לא נכנס לארץ. הלוויים גרים היו, אבל לא השתעבדו. נכנסו, אבל לא קיבלו נחלה. זאת אומרת שבסופו של דבר, הכהונה והלוויה היא לא ממש נכנסה בתוך האומה.
איך זה
התאפשר במצרים? היה עניין לפרעו להשאיר איזשהו מעמד עתילי אצל בני ישראל, או שהיה מקובל לכבד את אנשי הרוח, בדיוק כמו שיוסף לא מכר את אדמת הכהנים, שרק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעו של כהני מצרים, אז גם המצרים התייחסו כך לכהני ישראל, ולכן יוצא שנוצר איזשהו מעמד שעמד מחוץ לגורל של האומה, ולכן גם לא צריך פדיון. כנראה שהבכורות של הלוויים באמת לא היו, לא עמדו בסכנה בזמן מכת בכורות בגלל זה. כן,
איזה
כהנים
היו? לא
הייתה
חלוקת עבודה או משהו שבדקה לוויים
או כהנים? למה דווקא הלוויים? אומר הרמב״ם שמשה, שיעקב אבינו מינה את לוי ראש ישיבה, ואז מלך בשוך שבט לוי המשכה מסורת של האבות. כן, אני רוצה להגיד שיש דבר מאוד מעניין שקרה במצרים. כשאנחנו רואים בספר במדבר שמצווים לפדות את הכהנים, אם תעשו חשבון תראו שיש מעט מאוד כהנים בעם ישראל לעומת המספר של בני ישראל. מבחינה סטטיסטית זה לא עומד. יוצא שלכל 30 ילדים היה בכור אחד. איך זה יכול להיות? כן, המפרשים התעסקו בזה הרבה, להסביר איך זה יכול להיות שיש כל כך מעט בכורות, כן, בישראל. תעשו חשבון, אתם תראו. ההסבר, טוב, יש כל מיני הסברים, אבל יש דבר אחד שאולי קצת מחריד. הרי כשאבותינו היו במצרים, הם ירדו ל-49 שערי טומאה. ובספר יחזקאל בפרק כ' נאמר במפורש שהם עשו את כל תועבות מצרים, אבותינו. בתקופת השיעבוד היה מאוד קשה, הם עשו את כל תועבות מצרים. אחד מהדברים שהיו תועבות מצרים זה היה להקריב את הבן הבכור. אולי כתוצאה מהמעבר דרך התועבה הזאת התמעטו הבכורות בישראל בזמן מסוים, ויש לזה קצת רמז בספר יחזקאל פרק כ'. גם נאמר שמה, יש שמה דברי תוכחה קשים מאוד על עם ישראל בארץ מצרים, וגם נאמר שם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, ואתמה אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם למען השימם, למען אשר ידעו אשר אני השם. עכשיו אפשר להבין על רקע זה, כששמעו ישראל לראשונה קדש לי כל בכור פטר כל רחם, אז הם חשבו, אז אם ככה צריך גם אותו להקריב. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, לא, בכל בכור אדם תפדה, בכל בכור אדם בבניך תפדה. כלומר יש פה חידוש, אלמלא שאמרתי לך תפדה היית חושב שצריך להקריבו. ושוב התורה העלתה את עם ישראל ממדרגת עבודה זרה שפלה למדרגה של עבודת השם, בדיוק כמו שבעקידת יצחק הייתה מחשבה אולי צריך להקריב את הבן, ונאמר אל תשלח ידך אל הנער, אומר הרב קוק בעולה קריאה, זה היה המעבר המכריע מן התרבות האלילית לעבודת השם. כך אומר הרב בפירושו לעקדת יצחק בעולה קריאה. רוצה פה להתייחס לדברים יפים שאומר הרב באיגרת תקנה המפורסמת, איגרת תקוף נונה באיגרות ריאה, תקוף נונה בגימטריה 555, קל לזכור, נכון? אפשר לזכור בעוד אופן, תקנה, תקנה, כן? זה תקוף נונה. שם הרב קוק מדבר על קדושת הבכורה של החמורים. חמור הוא קדוש, נכון? דבר מוזר. כן? החמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה. הרי הוא גם לא מעלה גרה והוא גם לא מפריס פרסה, שלא כמו החזיר שלפחות מפריס פרסה ולא כמו הגמל שלפחות מעלה גרה. החמור אין לו לא זה ולא זה. אם כן, הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר והגמל וכיוצא בזה, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים. ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה, ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם קדש לי הוא גדול מאוד מאוד. כלומר שיש קדושה נסתרת במקום שאינך רואה שום קדושה, וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבה דמשיכה, ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. כלומר הרב קוק מדבר על אנשים שחיים בתקופת הגאולה, שמקולקלים מאוד מבחינת המעשים שלהם, ושמבחינה תורנית היינו אומרים הם כבר יוצאים מחוץ לכלל ישראל, אף על פי כן יש שמה ניצוץ קדוש שמסתתר. הרב אומר שמה לפני כן שזה מה שנאמר חמורו של משיח. כלומר החמור של המשיח הוא הכוח שהוא תמה מבחינת חיצוניותו, והוא כולו קדוש מבחינת פנימיותו, ודווקא הקדושה הזאת היא המתגלה באחרית הימים, דרך מה שהסברנו לפני כן שהקדושה הטבעית חוזרת לטבוע את אלבונה מן הקדושה העילאית באחרית הימים. רק רוצה לגמור בנקודה אחת, יש מנהג בעם ישראל לסיים מסכת בערב פסח, נכון? כמו שהבכורות מסיימים מסכת בערב פסח, ומי שלא יכול לסיים מסכת פודה את זה על ידי תענית. כן? אמנם זאת לא ההלכה המקורית, ההלכה המקורית היא ההפך, שצריך להתענות בערב פסח הבכורות, ומי שלא יכול עושה סיום מסכת. אבל המציאות בימינו הפכה להיות עולם הפוך, ראיתי שבעצם כל העולם כולו מסיים מסכת, ואם באמת לא הצליח איכשהו למצוא מסכת אז הוא מוכרח להתענות. ואומנם הדבר הזה הפוסקים כתבו נגד זה, אבל ענך להם לישראל, עם ישראל עושה את זה, אז זה סימן שכנראה הגענו למצב שהבכורות חזרו למצב שהם כבר לא בסכנה והם יכולים לאכול. כנראה שאנחנו חוזרים, אנחנו מתקרבים לזמן שבו קדושת הבכורה חוזרת לטבוע את אלבונה, וכנראה גם תזכה במשהו. זהו.